כן ארץ לזקנים. כתבתו של צח יוקד, פלורידה. הקריינית יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, אלעד לוין. שבת, 11:30. סוזן, בת 74, לבושה בחליפת רכיבה צהובה, מדוושת על אופניה לעבר אוהל ההתרעננות ברחבת המרכז הקהילתי על שם אייזנאואר, בכניסה לכפר בראונווד. היא יורדת מאופני הערים הכתומים ומסירה את הקסדה, לוקחת לגימה מבקבוק מים ומחייכת בסיפוק של מי שזה עתה סיימה מסע רכיבה של 64 מייל, קצת יותר מ-100 קילומטר. מאז שעברתי לכאן אני משתדלת לרכוב על אופניים לפחות פעמיים בשבוע, היא אומרת ולוקחת תפוח מאחד המגשים המונחים על השולחן שבמרכז אוהל ההתרעננות. עד שעברתי לכאן לפני 6 שנים, כמעט שלא עשיתי ספורט, רק קצת פה ושם, היא מספרת, תוך כדי ביצוע תרגיל מתיחה לרגליים. אולי זה מפני שגרתי קודם בניו המשיר, ושם קר הרבה יותר מאשר בפלורידה. ואם לרגע נדמה שהאישה הלבבית והגמישה הזאת היא משוגעת חריגה לדבר, עד מהרה מצטרפים אליה עוד עשרות רוכבים. אני יוצא לרכיבה עם החברים למועדון 3 פעמים בשבוע, אומר אנדרו, מלא אנרגיית נעורים מתפרצת, כיאה למי שחגג זה מכבר את יום הולדתו ה-85. בכל פעם אנחנו רוכבים 80 קילומטר, ואחת לכמה שבועות אנחנו משתדלים לצאת לרכיבות ארוכות יותר. הוא ניגש לשולחן האוכל, לוקח ממנו בקבוק מיץ תפוזים אישי, ופוצח בשיחה עירנית עם רוכב אחר על המחזור האחרון בליגת הפוטבול. אתה רואה אותו? הוא בן 88. הוא מצביע על רוכב נוסף לבוש כמוהו בחליפת רכיבה ועליה כיתוב מועדון רוכבי האופניים של הווילג'ז. הווילג'ז, או בתרגום חופשי הכפרים, הם למעשה פדרציה של 78 יישובים במרחק שעה נסיעה צפונית מערבית לאורלנדו, פלורידה. למרות השם, אין בהם שום ממד חקלאי. כולם מוקפים בגדר, לכולם יש שער כניסה זהה, כולם מאותרים בשלטים אחידים ולכולם יש תקנון משותף שקובע חוק ברזל אחד, רק בני 55 ומעלה יכולים לגור בהם. הגיל הממוצע כאן הוא 67.5, וכמעט כל התושבים הם פנסיונרים. הכפרים פורסים על פני קרוב ל-90 קילומטר רבוע, שטח כמעט כפול משטחה של תל אביב, וממשיכים להתפשט ולהתרחב כל העת. למעשה, לפני 3 חודשים אישר מפקד האוכלוסין האמריקאי כי מדובר במטרופולין בעלת קצב גידול האוכלוסייה המהיר ביותר בארצות הברית כולה. וכך, בזמן שבארצות הברית חלה האטה בגידול האוכלוסין, מקבץ היישובים הזה צמח בקצב של 40% בתוך עשור, מ-90,000 איש ב-2010 ל-130,000 בשנה שעברה. היום כבר מתקרב מספר התושבים ל-150,000, ובתוך שנים ספורות הוא צפוי לחצות את רף ה-200,000. בנסיעה בין הכפרים אפשר להבחין שכפר רודף כפר, לעתים במרווחים של מאות מטרים. בכמה מהם יש בקושי 150 יחידות דיור, באחרים קרוב ל-2,000. בחלק מהם יש בתים פרטיים רחבי ידיים, ובאחרים בעיקר בנייני דירות צבעוניים, מטופחים, בני לא יותר מ-4-5 קומות. בשטחים שביניהם, טרקטורים מכשירים את הקרקע לקראת בנייה. גם משרדי המחירות שבמרכזי הכפרים שוקקים פעילות, מדי יום נמכרות כאן בממוצע 10 יחידות דיור. מלבד לגיל, אין תנאי סף רשמיים אחרים שנדרשים כדי להיכנס לכאן, אבל פילוח התושבים לא משאיר הרבה מקום לספק. אף על פי שמגיעים לכאן פנסיונרים מכל רחבי ארצות הברית, מפקד האוכלוסין מראה ש-98% מהתושבים הם לבנים, ורובם רפובליקאים שמרנים. ברחובות לא רואים שחורים מהגרים או כל סוג אחר של מיעוטים. בשביל רבים מהתושבים, זו אמריקה הישנה והטובה, זו שאליה הם מתגעגעים. למעשה חלקם לא מוכנים לקבל את העובדה שטראמפ כבר אינו הנשיא. אין כאן הפגנות של תנועת Black Lives Matter. לא עוסקים במיטו ולא צריך להיזהר עם ענייני תקינות פוליטית. מבוגרים שמרנים יכולים להרגיש בנוח להיות מבוגרים שמרנים, מנותקים פיזית ממי ששונה מהם בגיל, בגזע ובתרבות, וגם מהשיח החברתי והפוליטי המשתנה שבחוץ. פלורידה מושכת כמובן מיליוני פנסיונרים ומשופעת בקהילות סגורות למבוגרים, אבל אף אחת מהן לא עצומה וצומחת כמו המקום הזה. נדמה שהוא ממש מעצב תפיסה אוטופית של חיי זקנה, שיותר ויותר אמריקאים נושאים אליה עיניים. תשדיר הפרסומת לכפרים מציע גמלאים מאושרים, משחקים גולף וטניס ומטיילים על גדת אגם כשהם מחזיקים ידיים. הג'ינגל שמלווה אותו מספר על העיירה הכי ידידותית בפלורידה, חתיכה קטנה של גן עדן, שמש וגולף, והמקום שבו החיוכים זורחים כל השנה. גם התושבים עצמם שווים ומפארים את המקום, מכנים אותו באותם הביטויים שבהם משתמשים אנשי השיווק. זהו גן עדן לפנסיונרים, הם אומרים. דיסני וורלד לזקנים. ובאמת, שיטוט בכפר הגמלאים העצום הזה מזכיר ביקור באחד מפרקי השעשועים הגדולים של אורלנדו. זה לא מקרי. האחראים לתכנון הכיכרות המרכזיות כאן הם אותם האנשים שתכננו גם את אולפני יוניברסל. גם החוויה שהוא מציע דומה לפארק המפורסם. מי שנכנס בשעריו מתבקש לשכוח מטרדות העולם החיצון, ממחויבויות וממצוקות, להיכנס לתוך בועה ולהתמסר לפנטזיה של כיף ושעשועים. מי שלא חי בארצות הברית אולי יופתע לגלות באיזו קלות מוכנים כל כך הרבה אנשים לעזוב את החיים שבנו, את המקום שלהם בקהילות שמהן באו, ולהישב עמוק לתוך הבועה הזאת, בלי להביט לרגע לאחור. המוטיב הזה יחזור על עצמו לאורך כל השיחות והמפגשים עם תושבי המקום. כולם כל כך נהנים, כל כך שמחים, כל כך מאושרים. הביטוי גן עדן חוזר על עצמו פעם אחר פעם בשיחות, באופן שלא יכול שלא לעורר חשד. אם עולה שאלה שנוגעת בקשיים אפשריים, מבדידות, דרך מחלות ועד חרדה מפני המוות, היא מטוטט בזריזות מהשיחה, לרוב בעזרת בדיחה. יש כאן מעין הסכמה חשאית בין כולם, שלא מדברים על שום דבר שיכול להרוס את מצב הרוח. כאילו הדרך היחידה להנות ממה שנותר מהחיים, היא בעצם להתנתק מהכבלים שלהם. הכל החל ב-1972, כששני אנשי עסקים הקימו באזור שכונת קרוונים קטנה. 10 שנים אחר כך, כשהמקום ענה כבר 400 בתים ניידים, היה להם ברור שהדרך לסגסוג עוברת דרך שירותי בילוי ופנאי, שכבר היו קיימים בלא מעט קהילות סגורות לפנסיונרים בפלורידה. ב-1987 נפתח אולם באולינג ראשון, אחריו סופרמרקט ואז מגרש גולף. במקביל, רכשו הבעלים עוד ועוד קרקעות באזור. ב-1992 שונה השם באופן רשמי ל-The Villages. המקום פרטי עד היום, אך נחשב ליחידה טריטוריאלית אחת מבחינה מוניציפלית. הוא מנוהל לא בידי ראש עיר, אלא בידי מועצת מנהלים, ששומרת על מנגנון פיקוח הדוק שנועד לשמר את האופי הייחודי של המקום. האזור, שמתפרס על פני שטח נרחב ביותר, מתנהל מבחינות רבות לפי כללי השוק החופשי. כל דייר רשאי לקנות ולמכור, לשפץ ולהזכיר את ביתו לפי רצונו החופשי. הדיירים כאן אינם עניים, אבל הם גם לא צריכים להיות עשירים במיוחד כדי לגור כאן. בתים פרטיים עשויים אמנם לעלות יותר ממיליון דולר, אך יש גם דירות 2 חדרים שעולות 150 אלף דולר. רבים מהתושבים מוכרים את ביתם בעיר מגוריהם וקונים במקומו בית בקהילה הסגורה. עבור דמי חבר חודשיים של 165 דולר, מקבלים הדיירים גישה לכל המועדונים, השירותים והאירועים שמוצאים במקום. אפשר למצוא כאן יותר מ-2,000 מועדוני חברים. רכיבת אופניים, יצירה, ריקוד, הליכה, בישול, כדרות, נגרות, טריוויה, קלפים, פינג פונג, שחייה, מכוניות, אופנועים, שייט, סייף, די, גינון, אומנויות לחימה, קולנוע, קריאה, סמבה, גניאולוגיה, ביליארד ועוד. לאלה יש להוסיף 96 מרכזים קהילתיים, יותר מ-50 בריכות ו-100 מסעדות, תיאטראות, אולמות ריקודים, מגרשי טניס ובייסבול, איצטדיון פולו מהגדולים בארצות הברית, אולמות באולינג וכמובן לא פחות מ-50 מגרשי גולף. ביום שישי ב-21:00 באחת הכיכרות המרכזיות מופיעה להקה מקומית ששמה מתבקש הוא Paradise Band. הכיכרות הן מרכזי הבילוי והפנאי של הכפרים, עורק חיים שבו אפשר למצוא כל מה שנחוץ למי שיש לו זמן פנוי בשפע. סביב רחבה שמערכת מדי יום הופעות בידור ומוזיקה, פורסים רחובות ובהם מסעדות, בתי קפה, ברים, בית קולנוע וגם מרפאה. אחת החנויות מציעה 10 סוגים של עוגות ועוגיות שמיועדות כולן לכלבים. מזג האוויר נעים ואנשים מבוגרים לבושים בסנדלים ובחולצות קצרות זורמים למקום מכל עבר. זוגות של פנסיונרים ממלאים את מאות הכיסאות שמסודרים מסביב לבמה המרכזית. תור ארוך מסתרך ליד הבר עם הניידים הסמוכים לבמה. לפרקים קשה להתעלם מריח המריחואנה שתלוי באוויר. ברחובות הסמוכים לכיכר קשה למצוא מכוניות. אמצעי התחבורה המועדף על תושבי הכפרים הוא רכב גולף. בממוצע כמעט לכל משק בית יש רכב כזה. לצד רכבי הגולף הסטנדרטיים, אפשר גם למצוא כאלה שמעוצבים כרכבי אספנות, או כמכוניות ספורט יוקרתיות. עוד ועוד זוגות קמים מהכיסאות ומתחילים לרקוד מסביב לבמה. בולטים ביניהם טוני ודיין. הוא בן 73, היא בת 71, לבושים חולצות אדומות תואמות וכובעי בוקרים שחורים לראשיהם. הוא היה הצבא, היא מלצרית. הם עברו לכאן מוויסקונסון לפני 6 שנים, ומספרים שמאז הם לא מפסיקים לרקוד. לפני שבאו להופעה הם הספיקו לשחות, לשחק ביליארד ולאכול ארוחת צהריים בבית קפה מקומי. גם טוני חוזר באוזני על הביטוי פארק שעשועים למבוגרים, וצוחק. לדבריו, מה שהופך את המקום הזה למיוחד כל כך, הוא שיש בו כל כך הרבה פעילויות שאתה אף פעם לא יכול להשתעמם. לקראת השעה 10 בלילה, האזור שמסביב לכיכר שוקק נשים וגברים, בשנות ה-60, ה-70, ולא פעם גם ה-80 לחייהם. בר ספורט, מבשלת בירה, מסעדה מקסיקאית ועוד מקומות בילוי רבים מלאים עד אפס מקום, וכמעט בכל אחד מהם מתקיימת פעילות כלשהי. מערב קריוקי ועד הופעה חיה של זמר רוק או רקדן שמקים על הרגליים את הסועדים במסעדה האיטלקית. במקביל, במרכז הקהילתי להסיינדה, חבורה של פנסיונרים בשנות ה-70 וה-80 לחייהם עסוקה בטורניר ביליארד סוער. בקבוקי בירה מונחים על שולחן בפינת החדר הגדול שמכיל 10 שולחנות משחק. ליד הלוח המחיק ניצב זוג שמעדכן את הניקוד. רקל, בת 82, מנקה את השולחן משני הכדורים האחרונים ולוחצת את ידו של יריבה. באולם סמוך מתקיים ערב בינגו בהשתתפות עשרות רבות של אנשים. המנחה בעל קול הבריטון מכריז על מספרי הכדורים שנפלטים מהמכונה, והחדר מתמלא צהלות שמחה לצד הנחות ייאוש. שני חדרים אחרים מארחים משחקי קלפים סוערים. פוקר בראשון, בלק ג'ק בשני. אל תצלם, אני בתוכנית להגנת עדים, אומר אחד השחקנים וכולם פורצים בצחוק. רגע אחר כך הוא כבר מתמסר למצלמה. פעילויות דומות מתקיימות באותו זמן ממש בעשרות מרכזים אחרים. כשהמרכז נסגר, רבים ממשיכים לאחת המסעדות או הברים שפתוחים עד השעות המאוחרות של הלילה. כן, ברור לי לגמרי שאנחנו חיים בבועה, אבל מה אני יכול להגיד? אני מת על הבועה הזאת, אומר סטיב בן 76. הוא יושב על הדלפק בבר ספורט עמוס מסכים, לוגם בירה וצופה במשחק NBA. לפני 7 שנים עבר לכאן ממינסוטה עם אשתו. הוא היה סוכן ביטוח. היא מורה. אנחנו מתים על מינסוטה, שלא תטעה, אבל כשיצאנו לפנסיה לא רצינו לגמור כמו חלק מהחברים שלנו, שלא ידעו מה לעשות עם עצמם ובסוף הפכו לנטל על הילדים שלהם, הוא מסביר. רצינו מקום שנוכל לבלות בו עם אנשים אחרים בגילנו, שלא נקום בבוקר ולא נדע מה לעשות, ובעיקר, שיהיה מזג אוויר נעים כל השנה. שיקול נוסף היה הנכדים. לא רצינו שהם יבואו לבקר אותנו רק כי הם חייבים, הוא אומר. חיפשנו מקום שבו יהיה להם מה לעשות והם ירצו להיות איתנו. עכשיו הם יכולים לחכות לבוא לפה בכל קיץ. אחרי שבועיים הם מתחננים להורים שלהם שיתנו להם להישאר כמה שיותר זמן. מבחינתם המקום הזה הוא כמו חופשה בבית מלון. בעיניים ישראליות זה אולי נשמע מוזר שהסבים מתרחקים אלפי קילומטרים מעיר מגוריהם דווקא בשביל לראות את הנכדים. אבל בארצות הברית, שבה רוב האנשים גרים רחוק מהוריהם המזדקנים ורואים אותם פעמים ספורות בשנה, זה נשמע הגיוני יותר. בכל מקרה, תקנון הכפרים מגדיר היטב עד כמה הנכדים מוזמנים לבלות במקום. צעירים בני פחות מ-19 מוזמנים לבקר בכל זמן ובכל שעה, ובלבד שמשך השהייה שלהם לא יעלה על 30 יום בשנה. מתברר שכשסבא וסבתא חיים באתר נופש שבו הכל כלול, דרושה התקנה מיוחדת כדי להבטיח שהנכדים לא יישארו בו לאורך כל הקיץ. לצד סטיב על הבר יושב ריין, בן גילו פחות או יותר, רואה חשבון מבוסטון. כשאני שואל אותו אם לא היה לו קשה לעזוב את עיר מגוריו, ואם אין בו געגוע לחיים עירוניים ולאנשים שאותיר מאחור, הוא נד בראשו כמי שנרתע מעצם המחשבה. אני לא מסוגל לדמיין את עצמי, חוזר לפקקים, לרעש, לצפיפות, הוא אומר. זה לא שאני אף פעם לא יוצא מהכפרים. רק לפני שבועיים נסעתי לטמפה כדי לפגוש זוג חברים. העניין הוא שיש כאן כל כך הרבה מה לעשות, שאף אחד לא מרגיש צורך לצאת החוצה. בכל פעם שאני חוזר מטמפה או מכל עיר אחרת, אני מרגיש בעיקר הקלה. למחרת, ב8:30 בבוקר, קבוצה של גברים ונשים מתאספת למשחק טניס חופים על מגרש חול גדול במרכז הקהילתי על שם טרומן. בבריכה הסמוכה, למרות מזג האוויר המעונן, יש עשרות שחיינים. בפנים, באולם אחד מתקיים שיעור יוגה, בשני שיעור ריקוד, ובאולם הגדול נערך יריד מחירות שמציע תכשיטי מעצבים, תיקים, כלי בית יקרים, סוודרים לכלבים ומתנות לנכדים. אחד הדוכנים עמוס במה שמכונה מגיני בגדים למבוגרים, שמחובס לסינרים צבעוניים, שמזכירים שאחרי הכל מדובר במושב זקנים. בכל פעם שאני אוכל עם אשתי בחוץ, אני שם עליי את הסינר כדי לא ללכלך את הבגדים, מספר המוכר, בעצמו תושב הכפרים. על הספסל הסמוך למגרש טניס החופים ממתין לתורו סטן, רק בן 62, נהג מסעית מקולורדו שהימיר אותה ברכב גולף, ועבר לכפרים עם אשתו לפני שנתיים. גם הוא חוזר על המילים, גן עדן, ופורץ בצחוק, בשעה שחבריו מעניינים בהסכמה. גובהו, 1.90 מטר, ולחיצת היד שלו מורגשת גם כעבור שעה. המעבר של גבר בריא וחיוני ליישוב שמיועד לפנסיונרים עשוי להיראות תמוע. אבל מתברר שיותר ויותר בני 50 ומשהו שיצאו לפנסיה מוקדמת, בוחרים להתמסר למשחקי קלפים ולהרווה ריקודים עם אנשים שמבוגרים מהם לעתים ב-20 שנה ויותר. למעשה יש כאלה שלא רוצים להמתין ומבקשים לעבור למקום עוד לפני גיל 55. במצב כזה, הם נדרשים לקבל אישור מיוחד ממועצת המנהלים של הכפרים. מה אתה רוצה, שאני אעבור לפה בגיל 70, כשאני כבר בקושי מסוגל להנות מכל מה שיש למקום הזה להציע? תוהה סטן. עכשיו אני עדיין צעיר וחזק מספיק כדי להתאמן בחדר כושר כל בוקר, לשחק טניס חופים בשבת ואחר כך בייסבול. בשביל ללכת לסופר ולראות טלוויזיה כל היום, אני לא צריך לעבור את כל הדרך מקולורדו לפלורידה. כמו רוב המקומיים, גם סטן הוא תומך נלהב של דונלד טראמפ. בעוד שבפלורידה כולה ניצח טראמפ בבחירות בשנה שעברה בפער קטן עם 51% תמיכה, בכפרים הצביעו לו קרוב ל-70% מהבוחרים. טד, גבר בשנות ה-70 המאוחרות לחייו, חובש כובע טראמפ 2024 אדום, ביטוי למשאלת הלב של רבים מהתושבים. מבחינתו, הוא שב ומבהיר, ג'ו ביידן איננו הנשיא, שכן טראמפ לא הפסיד בבחירות, הבחירות נשדדו ממנו. לצידו יושבת מרדית, שעל חולצתה סיכה עם הכיתוב טראמפ באותיות כסף נוצצות. המקום הזה הפך למוקד משיכה עבור נבחרים רפובליקאים לאורך השנים, ולא בכדי. ככל שמספר התושבים עלה ועלה, כך גברו גם ביקורי הפוליטיקאים השמרנים. לקראת הבחירות האחרונות לנשיאות, כשהרפובליקאים הבינו שתושבי הכפרים עוד עשויים להטות את תוצאות הבחירות במדינת המפתח, התייצבו בכפרים כמעט כל בחירי המפלגה, וטראמפ עצמו ביקר בהם פעמיים. ובאמת, היישוב הזה בנוי ומתוכנן כמו אידיאל החלום האמריקאי השמרני. במידה רבה זו ארצות הברית כפי שהנשיא לשעבר היה רוצה לראות אותה, לא רק משום שיש כאן את הריכוז הגבוה בעולם של מגרשי גולף, אלא בעיקר כי מדובר בבועה הומוגנית ולבנה. לפי נתוני מפקד האוכלוסין, 98% מהתושבים המקומיים בכפרים הם לבנים, ריכוז גבוה יותר מבכל יישוב בסדר גודל כזה בארצות הברית. בביקור במקום לא נמצא זכר גם לאותם אפרו-אמריקאים ספורים שמנע המפקד. אנחנו אמריקה האמיתית, זה מה שיפה במקום הזה, מתעקש טד, יש לך כאן אנשים מכל מדינה בארצות הברית. תמצא לי עוד מקום אחד שאנשים מגיעים אליו מכל כך הרבה מקומות. כשאומרים לו שלא רואים כאן כמעט שחורים, מהגרים או כל סוג אחר של קבוצות מיעוט, הוא משיב שאם הם ירצו לבוא לפה, הם יתקבלו בברכה. כנראה שהמקום הזה לא מתאים לכל אחד. גם לינדה אלסטר, קלינאית תקשורת מניו יורק שחיה בכפרים זה 6 שנים, מודעת לכך שכולם סביבה לבנים, אבל זה לא מפריע לה במיוחד. בשלב הזה של החיים לא משנה לי מה הרקע של אנשים, היא אומרת. חשוב לי שהם יהיו אנשים טובים, עם תחומי עניין דומים לשלי ועם אותה הגישה לחיים. זה מה שטוב פה. היא לא הניו יורקרית היחידה שלא מתגעגעת לעיר הליברלית, התוססת והרב תרבותית שבה חיה בעבר. נכון שכמעט כולם פה רפובליקאים לבנים, אבל אם אני רוצה לראות תרבויות אחרות אני נוסע למקומות שונים בעולם, אומר פרד ג'ייקובס בן 81, לשעבר סגן נשיא בחברת ביטוח. הייתי 3 שבועות במקסיקו, טסתי לספרד ולאיטליה. כשאני מגיע למדינות הללו, חשוב לי לצלול לתרבות המקומית, לדבר עם אנשים שגרים שם. אבל כאן, אני לוקח מה שיש, גם אם כולם לבנים שמרנים. כמו לא מעט פנסיונרים אחרים, בשנים הראשונות חילקו ג'ייקובס ואשתו את זמנם בין ניו יורק ולבין פלורידה. לפני 3 שנים נטשו את העיר באופן סופי. חברים שואלים אותי לא פעם אם אני לא מתגעגע לניו יורק, אבל בחיים אתה צריך ללמוד להסתגע למצבים חדשים, אחרת אתה מת, הוא אומר. בהתחלה אולי התגעגעתי מעט למוזיאונים ולמסעדות, אבל היום כשאני מבקר בניו יורק אני רוצה לברוח ממנה אחרי 10 ימים. זה המקסימום שאני מסוגל להיות בה. כמתבקש מהאפיון הדמוגרפי, אחד העסקים הגדולים והמפוארים ביותר באזור הוא חנות לנשק ולציוד צבאי שיספיקו להקמת מיליציה. יש גם מטווח מקורה שבו מתקיים בצהרי שבת אימון ירי שגרתי. גרי, תושב כבר סמוך, בוחן את עשרות האקדחים המסודרים במעגל גדול במרכז החנות, ומתלבט מה להוסיף לאוסף הביתי. כטייס לשעבר עם ותק של 25 שנה בשירות, כולל בעיראק במלחמת המפרץ הראשונה, גרי הוא אחד מבין יותר מ-20,000 אנשי צבא לשעבר שחיים בכפרים. ריכוז גבוה יותר שלהם נמצא רק במאונטן הום שבאיידהו, ליד אחד מבסיסי חיל האוויר הגדולים בארצות הברית. בהתאם, בשנים האחרונות קמו בכפרים יותר מ-20 מועדוני וטרנים, ויש גם כמה מועדונים לחובבי נשק. חיילים משוחרים אוהבים את המקום הזה כי הוא מציע בדיוק מה שאנחנו מחפשים, מסביר גרי. מצד אחד מדובר במקום שקט שבו אף אחד לא מתערב לך בעניינים. כאן כל אחד יכול לעשות מה שהוא רוצה בזמן שהוא רוצה. הרבה חיילים כמוני צריכים את השקט הזה. מצד שני, אתה אף פעם לא מרגיש כאן לבד. כמי ששירת כל החיים בבסיסים גדולים, התחושה הזאת של להיות לבד יותר מדי זמן יכולה להיות קשה. כאן אני מוקף כל הזמן באנשים. התיאור הזה של הרצון לא להיות לבד חוזר על עצמו בשיחות עם התושבים ועולה כמניע המרכזי בבחירה לחיות פה. יש הבדל בין בדידות לבין להיות לבד, אומר ג'ייקובס. בניו יורק לא הרגשתי בודד כי תמיד ידעתי איך להסיק את עצמי, אבל כן מצאתי את עצמי לא מעט לבד. כאן, אם אני רוצה, אני הולך לאחד המועדונים ומוקף מיד בעשרות אנשים אחרים. גם אלסטר מצאה בכפרים תרופה לבדידות. מה שאהבתי בניו יורק היו חיי החברה, היא אומרת. הייתי הולכת להצגות ולמופעי תרבות פעמיים בשבוע. אבל כמה מהחברות שלי הלכו לעולמן ואחרות חלו. בשלב מסוים הבדידות התחילה להעיק עליי. אני אישה שאוהבת להיות פעילה, ומה שטוב במקום הזה הוא שאני לא צריכה לרדוף כל הזמן אחרי אנשים. אם אני רוצה לשחק פוקר, אני לא צריכה להתקשר לחברות כדי לבדוק למי אין תור לרופא, מי יכולה, באיזו שעה ובאיזה בית. הכל כבר מוכן וזמין עבורי. זה הרבה יותר פשוט. היה פה אדם בשם ג'ורג' שהלך לשחק פוקר מדי ערב במשך שנים, היא מספרת. בשלב מסוים הוא חלה, היה מחובר לבלון חמצן, בקושי היה מסוגל ללכת 10 דקות, ועדיין לא ויתר בשום אופן על הפוקר, עד שיום אחד הוא מת. אני לא יודעת אם הוא עצמו היה מודע לכך שהוא גוסס, אבל כולם צחקו על זה שבערב הוא עוד שיחק פוקר וניצח, ובלילה מת בשנתו. זה מה שטוב פה. הגישה של כולם היא לחיות עד הרגע האחרון. כאן, אף אחד לא מדבר על המוות או נותן לזה להשפיע עליו. אנשים שעוברים הנה רוצים לבלות כל עוד הם יכולים. כן, ארץ לזקנים. כתבתו של צח יוקד, פלורידה. הקריינית, יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, אלעד לוין.